אהלן וברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. יש לי רק דבר אחד להגיד על מה שהולך לקרות פה היום. יפיקאיי, מאדרפאקרס. תודה רבה שבחרתם לצפות בפורמט 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, ושבחרתם לצפות בסרטון של היום שהוא על סרט מספר 8 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שאני אוהב. למי שלא זוכר או זוכרת מה חוקי הפורמט, אז הנה כאן למעלה יש לינק שיסביר לכם מה אנחנו עושים כאן. אבל אנחנו במקום שמיני, כלומר 92 סרטים עברנו עד עכשיו, אנחנו בטופ 10 ועוד שנייה מסיימים את הרשימה. אז אם עוד לא הבנתם מה חוקי הפורמט, סתם, יכול להיות שהצטרפתם פה, וזה הפעם הראשונה שאתם נכנסים לפורמט, אז אולי כדאי שתראו ותבינו מה אנחנו עושים כאן. זה בטח ובטח יסביר וייתן לכם תשובות מראש לבחירה הקצת מעוררת מחלוקת לסרט מספר 8 ברשימה שלי. לפני שנגיע לשם, ולדעתי כל מי שראה את הפתיח כבר הבין בדיוק על מה אנחנו מדברים, לפני שנגיע לשם אני כמובן רוצה להודות לכם ולכן שאתם כאן איתי בפורמט, צופים בסרטונים, מגיבים, נרשמים לערוץ. מי שלא עושה את זה, זה יהיה מדהים אם תעשו את זה, אבל מי שכבר עשה את זה, זה מדהים וזה מרגש. זו הסיבה שכל הפרויקט הזה קם, והסיבה שאני עושה את כל הדבר הזה היא כדי שיהיה לי עם מי לדבר ולחפור אחד לשנייה על קולנוע, והנה אתם עושים את זה וזה מדהים. אז תודה רבה לכם. היום אנחנו נדבר על מקום מספר 8, וכן, אמרתי בפתיח, יפיקאיי מאדרפאקרס, אז זה ברור שאנחנו מדברים על מת לחיות. 1 ו-3. כמו שאני עושה לא מעט בסדרה הזאת, אני מרמה. לא בחרתי סרט אחד למקום מספר 8, אלא בחרתי 2 סרטים. ולא את כל הסדרה, ולא את כל הטרילוגיה הראשונה, כי מת לחיות הוא לא טרילוגיה. בחרתי את מת לחיות 1 ומת לחיות 3. 2 הסרטים של הבמאי ג'ון מקטירנן, ארגיואבלי, אולי לפחות הראשון בין סרטי האקשן הטובים ביותר שנעשו בהיסטוריה, אם לא סרט האקשן הטוב ביותר שנעשה בהיסטוריה. אני אגב חושב שמת לחיות 1 הוא סרט האקשן הכי טוב בהיסטוריה. אני חושב שמדובר באחד התסריטים הכי טובים שנכתבו אי פעם, ואנחנו נדבר על זה. ואני חושב שמת לחיות 3 הוא אחד הסיקוולים הגדולים ביותר שאי פעם נעשו. כן, מי שאגב לא מאמין שעכשיו אמרתי את כל מה שאמרתי ורוצה לחבוט את הסרטון וללכת להתעצבן עליי בתגובות, הכל בסדר. אתם יכולים לעשות את זה, אני לגמרי אבין, אני מת לשמוע מה יש לכם להגיד, אבל עמדתי הייתה ותהיה תמיד. מת לחיות 1 הוא קודם כל A Christmas Movie, שבו יהיה ברור, זה סרט Christmas. זה אחד מסרטי האקשן, אם לא סרט האקשן הכי טוב שנעשה אי פעם בכל הזמנים. אז את מת לחיות יש לי כאן במארז DVD מהמם שקניתי ב1.5 שקל בבריטניה. יש פה את 1, 2 ו-3. זה מארז שקיים כבר מלא שנים, יש פה אחלה תוספות. יש כמובן גרסאות בלו-ריי כבר לכל הסרטים האלה. את 4 יש לי פה מאחורה בספרייה, ואת 5 אני מעדיף לא לראות לעולם עוד פעם. אני מכחיש את קיומו של הסרט הנוראי הזה, ובואו נוציא את זה גם החוצה. ג'ון מקליין בגילומו של ברוס וויליס הוא באמת אחד מדמויות, לא רק האקשן, דמויות הקולנוע, דמויות הגיבור, הפרוטגניסט, הכי טובות שנכתבו אי פעם. מה שברוס וויליס עשה שם כשחקן לדמות של ג'ון מקליין זה פנטסטי ופנומנלי ומדהים בעיניי, ואף אחד אחר לא יכול היה לעשות את זה, וכנראה לא יוכל אי פעם לעשות את הדמות הזאת כמו שוויליס עשה ב-1 וב-3. זה מאוד עצוב מה שקרה לברוס וויליס בשנים האחרונות עם האפזיה והדימנציה ובכלל עם הקריירה, אבל אנחנו מבינים שכבר הכל קשור להכל. זה היה מאוד עצוב לשמוע את זה ולגלות סופית שזו הסיבה למה ברוס וויליס בחר את הבחירות שהוא בחר בעשור האחרון. וכל שנותר לנו, לאלה שגדלו על ג'ון מקליין, הוא לחזור ולהתענג על, ספציפית, לדעתי, 4 הסרטים בסדרה הזאת. שוב, החמישי לא קרה מעולם. כי לדעתי, 1 עד 4 הם, קודם כל, לפני הכל, סרטי אקשן נהדרים. כן, גם הרביעי. אין ספק שהמערכה האחרונה של מת לחיות 4 מקושקשת לחלוטין, וכבר הולכת לכיוונים של מרוול וסופר הירוז. ובסדר, כאילו לשם זה הלך וזה דבילי וזה חבל, אבל הסרט עדיין אחלה, הסרט עובד, בטח בגרסה הלא מצונזרת שיש בה עוד איזה דקה או שתיים של כללות ודם. שתיים הוא גם בסדר, הוא סיקוול סביר, serviceable, מה שנקרא, הוא סיקוול סבבה לגמרי, כאילו ככה היו עושים סיקוולים, ב-80s וב-90s. יותר גדול, יותר מרשים, לקחת את כל מה שעבד בראשון, לעשות אותו עוד פעם גדול יותר וטוב יותר. זה בדרך כלל ככה, גם היום עושים סיקוולים, אבל ב-80s וב-90s בעיקר עשו ככה סיקוולים. שלוש זה כבר סיקוול, תכף נגיע לשלוש. בוא רגע נדבר רגע על מת לחיות, הסרט הראשון מ-1988, להיט עצום שאף אחד לא האמין בו, בשום שלב. מת לחיות, כמו אגב כל אחד מהרביעייה, שוב החמישי לא קרה מעולם, מבוסס על חומר קיים, על ספר במקרה הזה, ספר שהוא בכלל ספר המשך לספר מהסיקטיז שעל פיו נעשה סרט בכיכובו של פרנק סינטרה. ואז לקחו את ספר ההמשך של הסופר רודריק תורפ, אם אני זוכר נכון, והפכו ממנו, עשו ממנו בעצם את התסריט של Die Hard, של מת לחיות, ומכיוון שהם היו מחויבים חוזית קודם כל ללכת לסינטרה, הם הציעו לו את התפקיד של ג'ק מקליין, לא ג'ון מקליין. הוא סירב. לשמחתנו ולשמחת ההיסטוריה, סינטרה סירב, כי הוא הבין שזה לא בשבילו, לא הדמות, לא התסריט, הוא מבוגר מדי, זה לא האופי שלו וזה, והוא ויתר. ומהרגע שהוא ויתר, המפיק ג'ואל סילבר פשוט הלך למלא מלא שחקנים, כולל מל גיבסון וארנולד שוורצינגר וסילבסטר סטלון וכל החשודים המיידיים, והציע להם את התפקיד. ולמעשה סיפור מצחיק, מל גיבסון קיבל הצעה להיות ג'ון מקליין, וברוס וויליס קיבל הצעה להיות מרטין ריגס, בנשק קטלני, ב-1987. לשמחתנו, הוא רצה את זה, והוא רצה את זה, ואנחנו קיבלנו ליוקים מדהימים ומושלמים, שעשו לנו את הילדות. אז מת לחיות יצא לדרך עם תסריט לא גמור של התסריטאי סטיבן אי דה סוזה, שעשה מלא סרטי קלט מה-80s וה-90s, קצת שכתובים שעד היום אף אחד לא מודה שקרו, אבל קצת שכתובים של שיין בלק שכתב את נשק קטלני, ועשה שכתובים לא רשמיים לטורף, גם הוא של המפיק ג'ואל סילבר ושל הבמאי ג'ון מקטירנן. ג'ון מקטירנן לקח את התסריט הלא גמור של סטיבן אי די סוזה ואמר לסילבר, עליי, יהיה בסדר, בוא נתחיל לצלם, הכל יהיה בסדר. הוא לקח את הצלם יאן דה בונט, שימשיך אחר כך להיות במאי ויעשה את ספיד, סרט נהדר שציינתי אגב בסרטון על סרטים שלא נכנסו לרשימה, והנה כאן נמצא הסרטון על הסרט ההוא. ואגב, סליחה, אני רגע סוטה, מי שפספס את הסרטון שלי על התורף, הסרט הקודם שמקטירנן עשה עם ג'ואל סילבר ושיין בלק, אז הסרטון על התורף נמצא ממש כאן, כי התורף כן ברשימת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי, כי הטורף הוא עוד קונטנדר לאחד מסרטי האקשן הגדולים ביותר בהיסטוריה. ורק מהמשפט האחרון אתם יכולים להבין שעצם זה שג'ון מקטירנן אחראי על שניים, לפחות מבחינתי, מסרטי האקשן הגדולים בהיסטוריה, אומר שמדובר פה בחתיכת במאי ענק. עכשיו, מה שמדהים בג'ון מקטירנן זה קודם כל, הוא עשה יותר סרטים לא טובים מאשר סרטים טובים. אבל הוא לנצח יהיה הבמאי של מת לחיות 1, 3 והטורף. אז זה לא משנה. הוא גם ביים את אחרון גיבורי הפעולה, שזה אחד מהסרטים הכי underrated של ה-90s, ואחד הסרטים הכי underrated של ארנולד שוורצינגר, אבל נעזוב את Last Action Hero בצד, אני מת על הסרט הזה, ואם תרצו אי פעם סרטון שיסביר למה אני חושב של Last Action Hero הוא סרט מדהים, שיש לי אותו כמובן פה מאחורה, אני אשמח לספר לכם. בואו נחזור לדבר על מת לחיות אחד. אז כאמור, הם יצאו לדרך עם תסריט לא גמור עד הסוף. היה להם את הלוקיישן העיקרי, בנייני נקטומי, שזה בעצם הבניינים של אולפני פוקס, שהיו בשיפוצים, אז הם קיבלו לוקיישן פרקטיקלי בחינם, עשו שם מה שהם רוצים, היה להם ליהוקים פנטסטיים, אלן ריקמן בתפקיד קולנועי ראשון, בתפקיד הנס גרובר, אולי הנבל הכי גדול אי פעם בהיסטוריה של קולנוע האקשן, בוני בדליה הנהדרת, שהיא בדרך כלל שחקנית טלוויזיה שקיבלה פה צ'אנס להיות תפקיד די ראשי בקולנוע, ועשתה פה עבודה יפה מאוד לדעתי. שוב, התפקיד שלה הוא לא תפקיד מדהים, היא דמות משנה מאוד פונקציונלית, והיא מפיחה בחיים ועושה שם עבודה באמת באמת יפה, ומעל כולם, ברוס וויליס. עכשיו, צריך להבין, ברוס וויליס ב-1987, כשהסרט הזה צולם, הוא כוכב טלוויזיה ענק, בסדר? הוא השחקן הראשי בבלשים בלילה, סדרת להיט משוגעת. הוא עשה כמה וכמה סרטים לא כל כך טובים, לא מצליחים, בעיקר קומדיות שהמשיכו את הסטייל הקומי שהוא הביא ואת הפרסונה שהוא הביא לבלשים בלילה. גיבור אקשן הוא לא. האולפנים לא הבינו למה לעזאזל ג'ון מקטירנן וג'ואל סילבר ליקו את ברוס וויליס להיות גיבור האקשן הזה. עד שהם כמובן ראו את הסרט. הם כל כך לא האמינו בסרט עד שהפרצוף של ברוס וויליס מהתמונה האיקונית של הפוסטר, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא הופיע במקור, בפוסטר המקורי של הסרט. זה היה בלי ברוס וויליס, כי האולפנים האמינו שאין סיכוי שהקהל ילך לסרט אקשן בכיכובו של שחקן הטלוויזיה הזה. וואו, כמה שהם טעו. עכשיו, כשאני מדבר על תסריט לא גמור, אני מדבר על... התסריט הזה היה בנוי משלדים של סצנות ובלי מערכה אחרונה כתובה בכלל. ומה שבעצם קרה זה שברוס וויליס אילתר כל כך הרבה על הסט, והגיע לסט גמור מעייפות, כי הוא היה בצילומים של בלשים בלילה. אז לפעמים הוא גם לא יכול היה להצטלם, או לפעמים הם צילמו דברים בלעדיו, והיו צריכים להמציא סצנות שאפשר לצלם עם מינימום נוכחות שלו, כי הוא בכלל היה בסט של בלשים בלילה. אז היה פה תסריט שעבר המון שינויים והמון אלתורים, גם הפקתיים וגם קריאטיביים מצד וויליס ומקטירנן בעצמם. ובגדול כל המערכה האחרונה די הומצאה ושוכתבה לקראת הצילומים. וזה מדהים איך מכל האלתורים האלה קיבלנו את אחד התסריטים הכי טובים שנכתבו אי פעם לדעתי. לא פחות ולא יותר. זה מזכיר לי את הסיפור על קזבלנקה, שהוא גם נחשב עוד בשעתו לאחד מהתסריטים הגדולים ביותר שצולמו אי פעם. וגם קזבלנקה הוא תסריט שבנוי משכבות של תלאים של קלישאות שנאספו בימי הצילום עצמם. ואיכשהו כל הדבר הזה, הקסם הקולנועי הפך את קזבלנקה להיחשב לאחד התסריטים הגדולים ביותר בהיסטוריה, למרות שאני די בטוח שעד היום לאף אחד אין עותק של התסריט שצולם לסרט, כי פשוט אין כזה. המציאו שם והלתרו שם כל הזמן. זה גם המקרה ב-Die Hard. זה סרט שבעצם אין לו תסריט צילומים סגור ונעול. זה סרט שכל הזמן הלתרו אותו והמציאו וואו. ובסוף קיבלנו פה תסריט מהודק, מושלם, עם הגיבור אחד הטובים ביותר, המניעים הברורים ביותר, השינוי, כל מה שלומדים בתסריטאות, נמצא בתסריט של מת לחיות אחד בצורה באמת הכי הוליוודית וטובה שאפשר. אני לימדתי דרך התסריט הזה והסרט הזה על איך מציגים גיבור, איך בונים מאורע מחולל, איך מראים את הבעיה של הגיבור והשינוי שהוא יעבור בסרט, איך מחברים תמה וסטורי לפלוט, לעלילה, איך אורזים את כל הדבר הזה ביחד עם אקשן או דרמה או קומדיה. זה לא משנה, זה תסריט מושלם ומדהים, ואני מוריד את הכובע המטאפורי שלי בפני ג'ון מקטירנן, הבמאי, שלקח את כל הקשיים ההפקתיים ואת כל האתגרים, והוציא פה תסריט מדהים, והוציא פה סרט מדהים, סרט שהאקשן בו הוא בקרמה כל כך גבוהה, שמחזיקה עד היום, וההומור והבדיחות עובדים עד היום. והסט פיסס, האוספי סצנות, הסיקוונסים האלה שבנויים תחת לוקיישן אחד ספציפי ואקשן אחד ספציפי, אז הסט פיסס כל כך מדויקים ופשוט מושלם. אין לי שום דבר רע להגיד על מת לחיות אחד, אני חושב שזה סרט מושלם מההתחלה ועד הסוף, כולל הדברים הלא הגיוניים וכולל האילוצים וכולל הכל. כל דבר שתגידו כרע לנגד הסרט ייתכן והוא נכון. זה לא משנה את העובדה שאני חושב שמת לחיות אחד הוא סרט מושלם. סרט מצולם, פנטסטי, על ידי יאן דה בונט, באמת עם עבודה כל כך יפה של עדשות אנמורפיות ולנס פלרים ועומק והתרחשות בפורגראונד ובבקגראונד, והוא מעמיד סצנות כל כך ברורות והאקשן כל כך ברור מבחינת הגיאוגרפיה. זה משהו שמקטירנן מאוד מאוד מקפיד עליו. סרט לא ארוך בצורה יוצאת, בקצב משוגע, אתה כל הזמן מבין איפה אתה נמצא, לאן אתה צריך ללכת, מה אתה צריך לעשות. הכל נורא נורא ברור, בידור מוחלט, פשוט בידור מושלם, אין יותר טוב מזה. ברור שאין פה אמירות פוליטיות או חברתיות ואין פה סאבטקסט עמוק מדי, אתה לא צריך את זה. זה סרט אקשן, סרט אקשן שאמור להיות שעתיים של בידור מההתחלה ועד הסוף, ולהוציא אותך הביתה בהרגשה של וואו איזה מדהים מה שראיתי עכשיו. וזה מת לחיות אחד. הדבר היחיד, היחיד שאני יכול להגיד שלא יושב טוב עד הסוף, וזה נטו, היום אנחנו יודעים שזה משיקולי הפקה, זה הדמות של מפקד המשטרה, דוויין. בסדר. זה דמות קומית מאוד מאולצת, דחפו אותה בכוח לסרט, כי ליטרלי לא היה להם מה לצלם כשברוס וויליס לא היה זמין. אז הם המציאו את הסצנות האלה, זה עובד בתוך הסרט, זה עובד בתסריט, זה נותן קצת מרווח נשימה. אני מסכים שהדמות הזאת לא בנויה הכי טוב, לא משוחקת הכי טוב, לפרקים לא מתאימה לסרט, אבל היה להם מספיק שכל למקטירנה ולדסוזה ולכולם להבין שדרך הדמות הבסדר הזאת הם יבנו את הדמות של השוטר, השותף בעצם, האבא מאריזה משפחתית, השותף של ברוס וויליס. אז יש לדמות הזאת פונקציה מאוד חשובה, היא עוזרת לשוטר לעזור לברוס וויליס, ועל ידי זה שהוא עוזר לג'ון מקליין, אנחנו מגלים עוד על כמה ג'ון מקליין הוא דמות נהדרת ומושלמת ברמה התסריטאית, וכמה אנחנו מתים לשבת עם האיש הזה לבירה. אז על מת לחיות 2 אני לא הולך לדבר בסרטון הזה, אני שוב אגיד, סיקוול בסדר לגמרי, אני מאוד אוהב לראות אותו, אני מאוד נהנה, בסדר, אחלה, אין לי שום דבר יוצא דופן להגיד עליו. עם הראשון הוא כנראה סרט האקשן הטוב ביותר בהיסטוריה, שלעולם לא ימאס לי לראות כל הזמן מחדש. השני הוא אחלה סרט לראות ב-DVD, כשאין משהו אחר לראות, תמיד אני אשמח לראות אותו. השלישי, לעומת זאת. על השלישי יש לי כמה דברים חשובים להגיד. קודם כל, הסרט הזה היה הצלחה משוגעת לחלוטין, זה היה אחד הסרטים הכי מצליחים של ה-90s, זה הסרט מת לחיות שהצליח הכי הרבה בקופות, אני חושב שזה באמת אחד הסיקוולים הכי טובים שנעשו אי פעם בהיסטוריה. כמו הסרט הראשון והשני, גם הסרט הזה לא נולד כי הם רצו לעשות סיקוול למת לחיות, הוא בכלל נולד בתור תסריט ספק. תסריט ספק זה תסריט ספקולטיבי, בהוליווד יש לפעמים תסריטאים שיושבים וכותבים בשביל הכיף שלהם, ואז מנסים למכור את התסריט הזה. זה תסריט ספק. אז מת לחיות 3 נולד כתסריט שנקרא סיימון סז, שבשלב מסוים היה אמור להיות עוד סיקוול של נשק קטלני. שימו לב, יש פה את השוטר הלבן והשותף השחור, זה היה אמור להיות נשק קטלני. אבל ג'ואל סילבר וג'ון מקטירנן, החכמים שכמותם, הבינו שאם הם רוצים לעשות עוד סיקוול למת לחיות, הם לא יכולים עוד פעם לשים את ג'ון מקליין לבד נגד כל העולם בחלל סגור, כמו בסרט הראשון והשני. יש מה שנקרא באנגלית Fool me once, shame on me, Fool me twice, shame on you. אז Fool me once, במת לחיות 2, ג'ון מקליין אפילו אומר How can the same shit happen to the same guy twice? סבבה, אשמתנו שזרמנו עם זה. אתה לא יכול לעשות את הקונץ הזה עוד פעם. אז הם לקחו את התסריט של סיימון סז והפכו אותו לתסריט מת לחיות, וואו, כמה שזו הייתה הבחירה הנכונה. קודם כל, מוציאים לחלוטין את הצופים וג'ון מקליין מהסיטואציות המוכרות והידועות. סטינג חדש לגמרי, סוג סיפור חדש לגמרי, ושותף שמעולם לא היה לו, שלא רוצה להיות שם. כלומר, יותר משג'ון מקליין לא רוצה להיות שם, השותף שלו, סמואל אל ג'קסון, זוס, הוא לא רוצה להיות שם. ורוב הזמן אנחנו הצופים בכלל מזדהים עם זוס. הברקת ליהוק אגב מדהימה, סמואל ג'קסון מדהים בתפקיד זוס. נוסיף על זה נבל נהדר, ג'רמי איירונס, שמגלם ספוילרים, תודה, ג'רמי איירונס שמגלם את אחיו של הנס גרובר שנפל, נזרק אל מותו בסרט הראשון. אז אח שלו סיימון גרובר הוא הנבל בסרט השלישי, בי פאר הנבל הכי טוב אחרי אלן ריקמן, ושוב אחד הנבלים הגדולים ביותר בהיסטוריית סרטי האקשן, תפקיד מדהים של ג'רמי איירונס, וכמובן תפקיד מאוד מאוד שובר טייפקאסט שלו. ניקח את הדמות של ג'ון מקליין שמתחיל את הסרט שבור לחלוטין בנקודה הכי נמוכה שהכרנו, וזה לא סותר את אירועי השני הסרטים הקודמים, כי זה דווקא ממשיך את המשבר ביחסים מהסרט הראשון וסוג של בסרט השני. בסרט השני יש משבר שנמצא מתחת לפני השטח שלא מדברים עליו מספיק, אז בסרט השלישי אנחנו מבינים שהמשבר הזה לא נפטר ורק החמיר, וזה מחבר אותנו ממש על גבול הבכוח שוב לג'ון מקליין, כי אנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה בסרט, הוא יצטרך להתמודד עוד פעם עם המשבר הזה עם אשתו הולי. זה כמובן מה שקורה בסרט. המערכת יחסים כאמור בין מקליין לבין זוס היא נהדרת, היא בנויה על אירועים מאוד מאוד טבעיים של החברה האמריקאית ב-90s, זה סרט שעוסק בגזענות, אבל הוא לא, זה לא הטקסט שלו, זה שמה, כי זה צריך להיות שמה, וזה הגיוני שזה יהיה שמה. אבל הסרט הוא לא על, אל תהיה גזען, אבל הסרט כן משתמש בקרקע הזאת של יחסי לבנים ושחורים בצורה מאוד מאוד יפה, כבר מהדקות הראשונות, כדי לא להסתיר ולא לנסות לטייח את זה מתחת לפני השטח. כאילו הם גם באים ואומרים, נשק קטלני זה לא. אצלנו בסיקול הזה אנחנו נדבר על העובדה שיש מתחים ברורים ולצערנו קיימים בין שחורים ללבנים ארצות הברית, ויש רגע מדהים שהדמות של ג'ון מקליין אומרת, מקליין אומר לזוס שזוס גזען, וזה מאוד מאוד מעניין, לא הכי PC, היום זה בחיים לא היה עובר בתקופה שלנו, שדמות לבנה מאשימה דמות שחורה בזה שהשחור הוא הגזען, אבל זה די נכון, זה מה שגם יפה פה בהופעה של סמואל ג'קסון, הוא באמת סוג של גזען, אבל זה מגיע ממקום מאוד הגיוני, ואתה כאילו, אתה לא יכול להאשים אותו על מה שהוא חושב על לבנים, וזה דיון מאוד יפה שמתרחש באמת לחיות שלוש, ואף פעם לא לוקח center stage, מה שנקרא. אם יש דבר אחד שאני כאילו יכול לבוא ולהסכים עם הביקורת על באמת לחיות שלוש, זה המערכה האחרונה שלו, שלמעשה צולמה מחדש. קצת תלוש, פתאום קופצים לקנדה, לסוף הסרט, באמת קצת תלוש, אני מאוד זורם על זה, אבל אני מבין לחלוטין את הביקורת. טריוויה מעניינת, לאמת לחיות שלוש, אפשר למצוא את הסוף המקורי שלו, כבר ביוטיוב ולדעתי גם בגרסת ה-DVD והבלו-ריי. אפשר לראות את הסוף המקורי, שבעצם היה כל כך דרסטי וכל כך אלים וכל כך שונה מכל שאר הדברים שראינו עד כה בסרטים האלה, שהאולפנים נלחצו והכריחו את מקטירנן וכולם ללכת ולצלם סט פיס שלם בשביל להחליף את הסצנה המאוד קטנה ומעניינת שהייתה שם בסוף. לדעתי, חבל שהם לא נשארו עם הסוף המקורי וסוגרים ככה את כל סדרת הסרטים הזאת. זה יכול היה להיות מרתק ומעניין, אבל זה לא מה שהם עשו ואין לי שום בעיה עם זה. אחת הסיבות שהכנסתי את שלוש לחלוק את המקום ביחד עם הסרט הראשון היא לא ששלוש והראשון טובים באותה מידה. אל תבינו אותי לא נכון. מת לחיות אחד הוא סרט מושלם, קלאסי, מכונן וחשוב מעין כמוהו. אממה, הפורמט הזה מתעסק בסרטים הכי טובים בהיסטוריה שאני אוהב. כלומר, בהיעדר כל אופציה אחרת, סרט שאני אבחר עכשיו לראות בשביל הכיף שלי, גם אם ראיתי אותו 50 ו-100 ולא משנה כמה פעמים. והאמת היא שאת מת לחיות שלוש ראיתי יותר פעמים משראיתי את אחד ושתיים. הייתה תקופה בצבא ש... לא יודע כמה שבועות הייתי תקוע באותו מוצב והיו לי איזה 2-3 קלטות וידאו ואחת מהן הייתה מת לחיות שלוש, ובעצם כל יום לתקופה מאוד מסוימת כל יום ראיתי את מת לחיות שלוש בשביל הכיף שלי, וזה לא, בלי קשר לכמה פעמים ראיתי את הסרט לפני הצבא ואחרי הצבא, ואני פשוט מכיר את מת לחיות שלוש בעל פה, כל שורת תסריט, כל רפליקה, כל בדיחה בעל פה, ואף פעם לא נמאס לי לראות את הסרט הזה כל פעם מחדש. וזו הסיבה שהוא בעצם חולק את המקום השמיני ביחד עם הסרט הראשון, כי אני אוהב את שניהם באותה מידה. אני חושב שהראשון בפירוש טוב יותר, אין פה ספק. אני פשוט אוהב את 1 ו-3 באותה מידה, ואני לא יודע להגיד לכם את מי אני אוהב יותר. אני מעריך יותר את 1, אני מאוד אוהב את שניהם באותה מידה. וכמו שקורה לי לא מעט עם טרילוגיות או סדרות סרטים כאלה שאני אוהב את כל הסרטים, גם כשאני רואה אחד מסרטי מת לחיות, אני מתחיל מרתון ובעצם רואה את כולם עוד פעם. וזה לא משנה בכלל מה הסדר. לפעמים זה 1, 3, 2, 4, לפעמים זה קודם 4 ואז הולך אחורה. זה לא משנה. ראיתי את הסרטים האלה כל כך הרבה פעמים בחיים שלי בשביל הכיף, שאני תמיד אשמח לראות אותם עוד פעם, ולא משנה באיזה סדר, ולא משנה מאיזה נקודה. חולה על סרטי מת לחיות, וספציפית על 1 ו-3, ששניהם חולקים אצלי את המקום השמיני ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. דיברנו בסרט הראשון על העבודה הנהדרת ויזואלית של מקטירנן, גם ברמת העמדת הסצנות, המיזן סצנות, התאורה, הקומפוזיציות, העריכה. זה סרט פשוט באמת מושלם, מושלם, מושלם שעובד עד היום. אז באמת לחיות שלוש, הם לא רק שינו את כל הסטינג של הסיפור, אבל גם המשיכו באופן מאוד יפה את מה שקורה בראשון, עם תסריט אגב מאוד מאוד חכם, מלא פיתולים וזה וזה וזה. זה לא רק זה, זה גם מקטירנן משנה לחלוטין את האופי הוויזואלי של הסרט. קודם כל בוא נדבר על הקצב של מת לחיות שלוש. הסרט הזה מתחיל עם פיצוץ תוך פחות מדקה ולא עוצר לרגע. ומה שנקרא, יש מושג בתסריטאות שנקרא running start, כלומר סרט שמתחיל מאוד מאוד מהר וכל האקספוזיציה נמסרת לאורך הסרט. מת לחיות 3 הוא כנראה איך עושים את זה בצורה הכי טובה. הסרט הזה ליטרלי מתחיל תוך פחות מדקה ולא עוצר למשך שעתיים ומשהו, כל הזמן טס קדימה, טס קדימה, ואתה כצופה רק מחפש כאילו, רגע, תעצרו שנייה, תסבירו לי מה קורה, וכמובן שעושים גם את זה. אז כבר קודם כל ברמת התסריט והקצב של הסרט, ברמת העריכה והבימוי, מדהים בעיניי. אבל גם ברמת הצילום, מקטירנן הלך פה על צילום הרבה יותר נטורליסטי, מלא מלא מצלמות שמוחזקות ביד, עם שילוב אגב מהמם של שוטים מאוד מוקפדים, עבודת אפקטים ופעלולים פנטסטית, יש פה בסרט כמה אפקטים מטורפים, וכמה סיקוונסים מדהימים שאני חולה עליהם, כמו המרדף בסנטרל פארק, סיקוונס מדהים, ואם תשימו לב, בכל המרדפים האלה ובאקשנים האלה, יש פתאום שוטים של אקסטרים לונג שוט שנכנס באיזה זום משוגע, מאתר את המכונית של מקליין או את האקשן הספציפי בתוך כל הסבך והכרח האנושי הזה שנקרא מנהטן. זה משהו מאוד נטורליסטי, כמעט דוקומנטרי, מאוד חריג בסרטי אקשן של אז וגם של ה-80s כמובן. היום אחרי כל סרטי ג'ייסון בורן ומייקל ביי וזה, אז אנחנו כאילו מקבלים את השפה הויזואלית הזאת כעוד חלק מהארסנל הקולנועי. אז ב-90s זה עוד היה מאוד מאוד חריג לעשות כאלה תנועות מצלמה משוגעות. וואו, באמת וואו. עכשיו מה מדהים פה? זה עובד עד היום וזה עובד יותר טוב מרוב סרטי האקשן שיוצאים היום לקולנוע, עם כל ה-CGI והאפקטים והגלימות והמהיר והעצבני וזה. מת לחיות 3 וכמובן 1 עובדים יותר טוב מרוב סרטי האקשן שתראו היום בקולנוע. ורק על זה מגיע לסרטים האלה, אם לא פרס אוסקר הכי טוב שאפשר ever לסרטי אקשן, לפחות צלש. יש משהו חשוב שצריך להתייחס אליו לגבי התסריט של מת לחיות 1 ומת לחיות 3, וזה בעצם השינוי. וזה די פשוט כשאתם חושבים על זה. הבעיה של ג'ון מקליין, כפי שנמסרת לנו בדקות הראשונות של הסרט, היא שהוא לא יודע להגיד לאשתו שהוא מצטער, הוא לא יודע לבקש סליחה. זו הבעיה שלו, זו הסיבה למה הם רבים, וזו הסיבה למה הוא גם כל כך מחויב ללכת ולנצח את הרעים ולהציל כמובן את אשתו, כי הוא חייב להגיד לה שהוא מצטער. באמצע הסרט, בנקודה הכי נמוכה שלו שאפשר, הוא מבקש מהחבר שלו, מהשוטר, שימסור לאשתו בשמו שהוא מצטער, כי זה כל מה שחשוב לו, בעצם. ואז בסוף הסרט, הוא מצליח לעבור את השינוי ולהתנצל. סבבה, שינוי מאוד מאוד ברור, מלמד הרבה על האופי שלו וכמובן עוזר לעלילה וכן הלאה וכן הלאה. בסרט השני, אחת הבעיות העיקריות של מת לחיות 2 היא שג'ון מקליין לא עובר שינוי. פשוט לאורך כל הסרט אין לו באמת בעיה. הבעיה שלו זה כאילו אני לא אוהב להפסיד, אבל זה לא באמת בעיה אמיתית תסריטאית כמו שאנחנו מצפים, ולכן גם הסרט לדעתי עובד פחות טוב, כי ג'ון מקליין לא לומד שום דבר במהלך מת לחיות 2. במת לחיות 3 הוא עובר שינוי. הבעיה היא שזה די אותו שינוי כמו בסרט הראשון. הוא שוב לא יודע להתנצל בפני אשתו, ושוב באמצע הסרט הוא מספר הפעם לזוס שהוא לא יתנצל בפני אשתו, ושוב במערכה האחרונה הוא מבין שהוא חייב להתנצל בפני אשתו. הוא כאילו לא מצליח לעשות את זה כמו שצריך, אבל לפחות הוא רוצה לעשות את זה. אז הוא כאילו עובר שינוי, אבל זה קצת שכפול של הראשון. בגרסה המקורית של מת לחיות 3, זאת שצולמה מחדש בעצם, שהסוף צולם מחדש, ג'ון מקליין עובר שינוי הרבה יותר מסיבי. הוא מאבד את השפיות פחות או יותר, ולכן גם אני חושב שאם מת לחיות 3 היה שומר על הסוף המקורי והמאוד קשוח שלו, ייתכן והסרט היה טוב יותר. אבל אז, אם אני חושב כמו מפיק ואולפנים אמריקאי הוליוודי טיפוסי, אי אפשר היה להמשיך לעשות סיקוולים, כי בעצם בסוף המקורי של מת לחיות 3, ג'ון מקליין ליטרלי נהיה בד גאי. הוא פשוט כאילו קצת מאבד את השפיות. אז זה משהו שכן חשוב להגיד לגבי התסריטים האלה. השלישי בפירוש משכפל את הראשון. אני עדיין חושב שזה עובד, הרבה פחות טוב מהראשון. זה לא מוריד לי מהאהבה העצומה שיש לי לסרט הזה. אחד הדברים שהופכים את מת לחיות 1 ו-3, אני שוב, את 2 אני מוציא מהצד, כי בעיקר רואים את זה ב-1 וב-3. מה שהופך אותם לבאמת שניים מסרטי האקשן הטובים ביותר של כל הזמנים, זה בראש ובראשונה ג'ון מקליין, דמות גיבור נהדרת, כי הוא איש פגום. הוא איש פגום, הוא איש שקלירלי לא באמת יכול להתמודד עם הסכנות שהוא עומד מולם, ועם זאת הוא יעשה הכל כדי להצליח במשימה שלו, כל סרט משימה אחרת וכל סרט עם המניעים שלו, אבל זה לא רק שהוא האיש הלא נכון, בזמן הלא נכון, במקום הלא נכון. הוא פשוט uncapable, הוא פשוט אין שום סיכוי שהוא יכול על הנייר להתמודד עם מה שיש. אבל כמו שאומרים באנגלית, he must rise to the occasion, ובגלל שהוא איש כל כך פשוט וכל כך רגיל, שכל אחד יכול להזדהות איתו, בעיקר בסרט הראשון, הוא לא שרירי מדי, הניסויים שלו מתפרקים, יש מצב שהוא עוד שנייה באלכוהוליזם, קו השיער שלו נסוג, הוא פשוט איש רגיל, ממוצע וטיפוסי. But he must rise to the occasion. וזה הופך גיבור קולנועי להרבה יותר טוב ומעניין, בטח בסרטי אקשן, בטח בסרטי אקשן של ה-80s. אתם קצת רואים את זה היום, חוזר כאילו עם גיבורי אקשן שהם לא גיבורי אקשן קלאסיים, בוב אודנקרק לדוגמה הולך מכות עם כל העולם, ואפילו קיאנו ריבס בג'ון וויק to some extent, אבל זה לא מדגדג ולא מתקרב לרמות הנהדרות של ג'ון מקליין, באמת לחיות אחד וגם בשלוש. ואני רק רוצה להגיד, באמת, אתם חייבים לסלוח לי שמת לחיות נכנס למקום כל כך גבוה בטופ 100 שלי בכל הזמנים. אני חוזר ומסביר עוד פעם, רשימת הטופ 100 הזאת היא רשימה שמתייחסת בהמון מרכיבים אובייקטיביים של אומנות הקולנוע וכן הלאה וכן הלאה, אבל בסוף מדובר ב-100 סרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שאני אוהב אהבת נפש, ובכל יום ובכל הזדמנות הייתי יושב לראות אותם עוד פעם. זה מת לחיות 1 ו-3. אין ספור פעמים ראיתי אותם ואני אמשיך לראות אותם, ויש מצב שברגע שהסרטון הזה מסתיים אני רץ לראות את מת לחיות 1 ו-3 עוד פעם. אז חברים וחברות, אני שוב אומר, מת לחיות 3, סרט אקשן מדהים, אחד הסיקוולים הטובים ביותר בהיסטוריה, מת לחיות 1, סרט האקשן הכי טוב שנעשה אי פעם, לדעתי לפחות. בואו נדבר כאן למטה בתגובות, אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות על סרטי מת לחיות, על התסריט. בואו נוציא שנייה, בואו, בסדר, זה אקשן ואנחנו גברים וזה 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 וזה. תסריטאית ווייז, אני מת לשמוע מה יש לתסריטאים ותסריטאיות ובמאים ובמאיות שכאן צופים בפורמט הזה, מה יש לכם להגיד על התסריט ועל הבימוי של סרטי מת לחיות 1 ו-3. בגלל התגובות כל הפורמט הזה קיים, בשביל זה אנחנו נמצאים פה, ובלי קשר, אני מאוד אשמח אם אתם נהנים מהסרטון הזה ומהתוכן הזה, ואתם רוצים לראות עוד סרטים ולסיים איתי את הרשימה, או בכלל לשמוע אותי ממשיך לברבר וללהג על קולנוע בערוץ הזה, תנו איזה לייק, תנו איזה סאבסקרייב, זה רק יעזור לערוץ. בואו נדבר בתגובות, אבל עד שנגיע לגלות מהו סרט מספר 7 ברשימת 100 הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, אני אגיד לכם שוב, כמו תמיד, תודה רבה, תראו סרטים, תהיו נחמדים. יאללה ביי!